ערב טוב, יום חמישי בשבת קודש. פרשת הקנאה. פרשת פנחס, שמקנה קנאת השם צבאות, והורג נשיא בישראל. כפשוטו, אלמלא הקדוש ברוך הוא אומר בתורה במפורש שפנחס עשה מעשה שלם בכל השלמות, היה צריך לקחת את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ולהרוג אותו בבית דין, א', כי הוא הרג את הנפש, ב', בעדים, או לפחות, היות ולא ראינו אותו הורג, אלא כשהוא נכנס לתוך האוהל ויצא עם שניהם החוצה על המות, לא ראינו, אבל מקום למעצר וחקירה ודאי שהיה צריך. אבל הנה, התורה אומרת לנו מפורש שפנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. מתי? וקנאו את קנאתי. כלומר, דווקא על ידי הקנאה, הקדוש ברוך הוא שב מחמתו. זאת אומרת שהייתה חימה גדולה על עם ישראל באותו זמן, בעקבות הרעיון, העצה של אותו רשע. ושימו לב, איזו הצלה עושה פנחס. אומר הפסוק בפרק חפה, פסוק י' א', ולא חיליתי אל בני ישראל בקנאתי. קנאה מול קנאה. קנאתו של פנחס מול קנאתו של הקדוש ברוך הוא, שאלמלא מעשיו של פנחס לא היה להשתייר משונאיהם של ישראל כלום. מה קרה פה? איך פנחס מצליח להגיע למדרגה הגבוהה ביותר ולפעול באחת המידות הגרועות שיש, מידת הקנאה? אנחנו, כן, ברור שמדובר פה על קנאה לשם שמיים. השאלה היא לא זאת, השאלה היא איך הוא מצליח להגיע למדרגה הזו. עד היום לא שמענו הרבה על פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן היה אחד מהכהנים. לא שמענו על מעשה מופתים או גדולה בעבר ההיסטורי של עם ישראל עד עכשיו. מה עשה פנחס?
הוא היה
בן אלעזר הכהן. שים לב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא לא שימה, אבל פנחס היה בנו של אלעזר, בנו של אהרון, והכהונה ניתנה מאהרון לבניו. נכון? לדורותם. זה עובר מדור לדור. אלא שפנחס בן אהרון הכהן הייתה בעיה. זה כמו שאמר פה רב ברוך. רש"י במקום אומר, לפי שהיו השבטים מבזים אותו, את פנחס, ואומרים לו, הראיתם בן פותי זה, שפיתם אבי אמו, יתרו, עגלים לעבודה זרה, ועכשיו הוא הורג נשיא שבט מישראל. כלומר, למעשה, בבסיס הטענה שלהם, אנחנו מריחים ריח של מה? תחשבו רגע. כשאני, מה? לא. כשמוריד את הטענה הזו, תראו את הפים... כן, אבל תשימו לב לטענה. מה? מקנים בו. יש לנו פה קבוצות של קנאה. קנאה מצד שאר ישראל, שאומרים, תראו איזה יופי, נהיה לנו פה איזה צדיק. הוא שכח שסבא שלו עוד הקריב עבודה זרה. תראו, תראו. ואת מי הוא הורג? נשיא שבט שמעון, שכל זרעו וזרע זרעו והחור היה טהור עד יעקב. מה קרה? מי זה הבחור הזה? תפס ראש. יש בו איזה קנאה מוזרה מצד השבטים על פנחס. ועל מה הקנאה, רבותיי? אנחנו יודעים שהשבטים רצו להרוג אותו. אלמלא שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, לכן אמור, אני נותן לו את בריתי שלום. זאת אומרת, אלמלא העדות של הקדוש ברוך הוא, שהמעשה היה נקי מכל מחשבה, וטהור, ברעיון הפנימי שלו, העמוק שלו, היה סיבה טובה להרוג אותו. אנחנו יודעים שהמדרש מספר שפנחס בא אל משה רבנו, ואומר לו, רבנו, שאלה בהלכה, אבו אל הארמית, קנאים, נו קדימה, כתוב את זה, קנאים פוגעים בו, תן לנו הוראה. אומר משה רבנו לפנחס, מי שמביא את האיגרת, שיקרא אותה. במינים אחרות, הפה שאמר, תעשה, אם אתה באמת קנאי, אם קנאתך קנאת אלוקים אמיתית, תעשה. זאת אומרת שמהתגובה של משה רבנו אנחנו מבינים שמה? שאף אחד במחנה הגדול הזה לא היה מוכן נפשית, רוחנית, לקנא קנאת השם צבאות. מה? יש פה נקודה עדינה מאוד, קטנטנה, מיקרוסקופית, בין קנאה אמיתית, קנאת השם צבאות, לקנאה שהיא נגועה. היא לא קנאה אמיתית. ויש רק אחד כזה, פנחס. אנחנו יודעים שפנחס הוא אליהו, ויש עוד כמה דברים שמדברים על פנחס. ואנחנו מוצאים באמת אצל אליהו הנביא, ופה המקביל של פנחס בהתגלות אחרת, שהוא בא לבני הקדוש ברוך הוא בצור, כשהוא בורח מאחיו. הוא אומר לו, מה לך פה אליהו? הוא אומר, קינאתי להשם, ולא שמרו את בריתך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא שמרו את בריתי, אנחנו נראה עכשיו את קנאתך הידועה. אז היית במדרגה, והנה נותן לו את בריתי שלום. אבל עכשיו, זה לא קנאה מלאה. ואנחנו יודעים מה נגזר על אליהו הנביא. שכל פעם ופעם שיש ברית, אליהו הנביא צריך לרדת לברית. זה לא נחמד, נכון? אבל אני חושב שקצת התבלבלנו, או אנחנו קצת חסרים את הידע. האם אתם מבינים, או פעם שקלתם במחשבה, שברור השם, יהודי באוגנדה, שגריר ישראל באוגנדה, נולד לו בן, היום, היום, באנגליה, נולד לי יהודי באחד השכונות, בן, היום, וארצות הברית נולד היום, כל מקום שיש יהודים, נולד היום תינוק, נגיד נולדו היום ברוך השם 2,000 יהודים חדשים, כולל ארץ ישראל. טוב, כל אחד מתארגן לו על הזמן של הברית, יצא שמתוכם 500 זה באותו זמן. אליהו הנביא חייב להגיע לכל ברית, זה הגזרה שנגזר עליו. איך הוא יכול להיות באוגנדה, אנגליה, ארצות הברית וישראל באותו זמן? חשבתם פעם על התענוג הזה? אומר הזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא לוקח שרביט של אש, הוא מכה באליהו הנביא ומפזר אותו, וכך הוא נמצא בכל מקום. זה לא שאליהו הנביא יורד שלם בגופו, שלום עליכם, אני אליהו הנביא באתי לברית. הזוהר הקדוש כותב שזה עונש לאליהו. הקדוש ברוך הוא מכה אותו בשרביט של אש. אם זה לא היה כתוב, היה חס מלהזכיר. איך זה מסתדר עם פנחס? איך זה מסתדר אם נתתי לו בריתי שלום? כדי להבין את השאלה הזו, אנחנו נעבור לדמות אחרת. אבל לפני שנעבור לדמות האחרת, אני רוצה להתעכב על כמה דברים קצרים מדברי הבעל שם טוב. מי שרוצה יכול לראות את זה בפירוש של הבעל שם טוב על התורה. אומר הבעל שם טוב בחלק הראשון, פרשת נוח, אומר הבעל שם טוב, כתוב בפסוק, ואומר השם אל נוח, בוא אל התיבה, אתה ואשתך, בניך, עשו מזה אפילו שיר. צא מן הטבע, כן? יש בועל הטבע ויש צא מן הטבע. אומר רבה השם טוב, מה זה תיבה? תיבה זו מילה. מילה מורכבת מאותיות. כל עוד בפני עצמה, אין לה שום משמעות. האות א' בפני עצמה, בלי ניקוד ובלי שום דבר, אנחנו אפילו לא יכולים להביע אותה. היא משהו רק ציור. אם נוסיף לה את האות ב', היא תקבל משמעות עכשיו, היא תהיה אב. אם נהפוך את זה, יהיה בו. וכולי וכולי כל האותיות. אומר רבה השם טוב, שצריכים לדעת ולהבין שכל אות שמופיע בתורה זה ביטוי של התגלות אלוקית באות. כלומר, האות היא כלי לקבלת משהו רוחני פנימי יותר, שבצורה הגרפית שלו הוא לא נראה. הוא לא מובן. האות א' היא אחת, התגלות אחת. האות ב' יש בה כבר שתי התגלויות. ואומר רבה השם טוב, שבאות ב' אין את ההתגלות של א'. יש שתי התגלויות אחרות באות ב'. כי אם זה היה חוזר על עצמו עכשיו, אז לא צריך את א'. זאת אומרת שבאותיות א' וב' יש בה שלוש צורות התגלות שונות של הקדוש ברוך הוא. כי זה ב', זה שניים. פעמיים א', נכון? וג' זה שלוש פעמים א', וד' זה ארבע פעמים א', בסדר?
אז זה פעמיים א', אז זה א'.
לא, בערך המספרי, לא במהות, בערך המספרי. ארבע עוד ת', שהיא הרחוקה ביותר מן א', אז יש בה 400 התגלויות שונות של הקדוש ברוך הוא באות הזו היחידה. מ-א' ועד א', צריך לעשות חשבון. כמה התגלויות? זה 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 וכו' 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 עד 400. ולהוסיף את הכל ביחד, אתה טוב במתמטיק.
לא, זה לא הצלת, כי יש שם את העשרות והמאות.
נכון, בסדר, צריך לעשות חשבון. זה קופץ. כלומר, עכשיו, יש פה המון 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 התגלויות של הקדוש ברוך הוא, וכל אחד שונה מהשנייה. סביב יצירה אומר שמי אבן אחת, אבן זה אות, ניתן ליצור שני בתים. משני בתים, ארבע, ומחמש, 120. צירופים שונים.
איך מאחד, שתיים? כי אחד הוא אחד.
לא, מאבן אחת, שאתה מצרף אליה. כן, שאתה מצרף אליה, אותה אבן, ג' וג' זה גג. או שתיים. נכון?
אז מאבן זה אחד.
מאבן אחת זה א', משתי אבנים בונים ארבע, זה כפולות, הכל כפולות. מאחד כזה כפול עצמו זה שתיים, משתיים ארבע, עד של חמש זה 120. כלומר, שם אלוקים למשל, יש לו 120 צירופים שונים. קשה לראות את זה, אבל זה כך. 120 אפשרויות עם האותיות. עכשיו, אומר רבה השם טוב, צריך רגע לשים לב בוא על הטבע. כשאתה לומד תורה, כשאתה מתפלל, תסתכל על המילים, תסתכל על האותיות רגע, ואז תבין, תתחיל להבין את כל התנועה ואת כל מה שיש, אם זה במעשה שאתה קורא, אם זה באדם שאתה קורא עליו, ותתחיל להבין לעומק מה היה האנרגיה האלוקית הרוחנית שפעל אותו אדם באותו זמן. פנחס, אנחנו רואים שבדרך כלל שמו של פנחס נכתב בלי יוד, בדרך כלל. תסתכלו בפרשה שלנו, מי שיפתח את החומה שיראה עם יוד. אומר רבה השם טוב, בוא אל הטבע, תסתכל. אתה רואה שיש בו שינוי. אתה רואה שיש בו תוספת של אות. מה התוספת של האות? האות יוד. האות יוד היא האות הקטנה ביותר שיש באותיות. האות הקטנה ביותר שבה שמו של הקדוש ברוך הוא, השם שלא נאמר אלא רק נכתב, מתחיל בו. זאת אומרת שזו האות הגבוהה ביותר מבחינת העוצמה שיש בבריאה. וזה האות הראשונה שכתוב בספרים הקדושים, שממנה התחיל הקדוש ברוך הוא לברוא את כל העולם. צמצם את עצמו לנקודה אחת. שזה האות יו, כבר למדנו את זה. זאת אומרת, הוא אומר, תסתכלו רבותיי, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. את מה הוא משיב? את חמתי, החימה של הקדוש ברוך הוא. ואיפה אנחנו מצאנו חימה אחרת? ביציאת מצרים, והמים להם חומה, כתוב בלי וב. חימה בלי וב. שם הקדוש ברוך הוא מסיר את זה. למה? כדי שלא יהיה באמת חימה מלאה. כי אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה זרה. ואז, וקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי בני ישראל בקנאתי. הקנאה שלי זה האות יוד. זאת אומרת שעל מנת להגיע לקנאה אמיתית, צריך להיות כל כך כל כך קטן, וכל כך כל כך שפל רוח. כמו שהמשנה אומרת, מאוד מאוד וישפל רוח. לא מאוד, אלא מאוד מאוד. איך אומר המערי מקומרנה? אדם יכול לקנא. מותר לו לקנא בתנאי שהוא יבדוק את עצמו. אם מישהו פוגע בו, מעליב בו, מבזה אותו, וזה לא מזיז לו בכלל, אז אולי יש לו קנאה אמיתית. אם זה מפריע לו, אז הוא לא מקנא על אמת. אז שלא יתחיל לקנא. שלא יתחיל אפילו לחשוב שהוא מקנא קנאת השם. כי הסכנה גדולה מאוד בין קנאה אמיתית לקדוש ברוך הוא לבין קנאה מזויפת. ולפני הקדוש ברוך הוא אין, לא התכוונתי. לא בדיוק הבנתי. המעשה הוא הנמדד, והלב הוא הידוע. אחרי שנכנסים לקנאה, צריך מאוד להיזהר ולבחון האם אתה באמת ברמה הזו של ביטול מוחלט. בפני מי? לא לבני הקדוש ברוך הוא. כי בני הקדוש ברוך הוא קל מאוד להתבטל. מי שלא מתבטל לבני הקדוש ברוך הוא, יש לו בעיה גדולה מאוד. אבל לבני בני האדם, וכאלה שעוד קטנים ממך לפי דעתך, אם אתה בטל לבניהם, נו, תתחיל ללמוד מה זה קנאת השם. אפשר. אבל כל מה שאתה לא במדרגה הזו, אל תתחיל אפילו, כי אתה תצא ניזוק. אז אומר, לפי דברנו, אנחנו מבינים פנחס. אבל יש פה דמות אחרת אצלנו בפרשה. דמות אחרת בפרשה שלנו, שלמעשה הולכת להוביל את עם ישראל אל ארץ ישראל, וזה יהושע. כאשר משה רבנו מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, הוא מבקש שהמנהיג הבא בתור יהיה מנהיג כזה שיוכל מצד אחד לקנא קנאת השם צבאות בשלמות ולהיות תקיף, אבל מצד שני שיהיה בביטול מוחלט כשצריך. קשה למצוא מנהיג כזה. יש משה רבנו, שמשה רבנו ענן מכל האדם אשר על פני האדמה. לא מצינו אף אחד אחר שזה נאמר עליו. משה רבנו לא מצטיין בתורה על ששמונים יום הוא לא אכל ולא שתה ופעמיים עלה להר. לא בזה באה תפארתו. לא בזה שהוא קורא את ים סוף, לא בזה שהוא עושה ניסים במצרים. על זה לא באה תפארתו. הקדוש ברוך הוא מעיד עליו בתורה שתפארתו של משה רבנו זה רק על כך שהוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת הנקודה היחידה שעומדת כלפי משה רבנו. לכן, כאשר משה רבנו מתפלל ואומר, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, שימו לב, תמיד לפנים, שכחנו להוציא, ואשר יוציאם עכשיו, ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אינה רועה, טוב, יש דו שיח בין הקדוש ברוך הוא למשה. משה רבנו אומר משה רבנו, סליחה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו משפט מעניין. ואומר השם למשה, קח לך את יהושע בן נון, שימו לב, בן נון, אשר רוח בו ושמחת את ידך עליו. טוב, פה אני רוצה להתעכב. תסתכלו בבקשה בדף. אבא של האדמור זצ"ל כתב תורה שלמה על הדבר הזה. הוא אומר, באותו תפיסה של הבעל שם טוב, תתייחסו למילים. תראו את האותיות ותבינו. אני קורא בפנים. אמר האדמור רבי חיים יעקב, זכותו תגן עלינו, על הפסוק ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו, כי על אות שין ממילת משה, אני תעקבו פה אחריי כי יש פה דיוקים, במילת משה בתורה, בחומש, על האות שין יש טעם רביעי, יש נקודה. רביעי זה ארבע. והנה יש לבאר, הוא אומר. אמן. כי יהושע בן נון זה ראשי תיבות. מה זה נון? כתוב בתורה נון וו ונון ישרה. נון כפופה, נון וו ונון ישרה. זה בדיוק ראשי תיבות של נעשה ונשמע. אתה רוצה להבין מדוע יהושע נבחר להיות המנהיג ולא מי ציפינו שיהיה עכשיו המנהיג? פנחס! היינו יכולים לבוא ולומר שפנחס ראוי מצד הדבקות בבורא, מצד אותו איש אמת שהקדוש ברוך הוא מוכיח עליו שהוא איש אמת. והיה משה רבנו מקבל תשובה, יחפה, יפקוד השם איש על הידע, הנה לא ראית מי יכול להיות מנהיג? אדם מוסר את נפשו על קדושת השם, מוכן להיהרג, ובלבד שלא יקום ולא יהיה תועבה בישראל. לא, זה לא האדם. למה? משום שישוע בן נון נשאר מכל ישראל שאמרו נעשה ונשמע. מה פירוש נשאר מכל ישראל שאמרו נעשה ונשמע? הרי הוא היה איפה? האם הוא היה איתם כשאמרו נעשה ונשמע? מה אתם אומרים? כן או לא? האם יהושע בן נון היה במחנה? הוא לא היה במחנה. יהושע בן נון לא נמצא עם ישראל למטה ותחתית ההר. יהושע בן נון אומר נעשה ונשמע כשהוא נמצא איפה? יאיר, אמרת נכון. הוא נמצא בחלק של ההר. על פי חז"ל במדרש, הוא עולה לשליש הראשון של ההר, ושם הוא ממתין. ממתין למשה. כלומר, את המעשה ונשמע של יהושע זה משהו אחר לגמרי מהנעשה ונשמע של ישראל. ועוד אומר רבי חיים יעקב, אחרי זה, אחרי חטא העגל, שהיה למטה במחנה, יהושע איפה? למעלה, הוא בהר, הוא מחכה למשה. למטה יש מחולות, יש ריקודים, יש עגל. מישהו קם שם? ואיפה פנחס היה? היה שם. כן, יש מי בחלק מהדרשים שהיה בחלק מסוים של ההר. עכשיו, בכל מקרה הוא לא היה עם ישראל. הוא לא היה עם ישראל.
כן, כן.
ודאי שלא.
אבל ישראל לא היו בתחתית ההר.
לא, מה שנאמר בתחתית ההר זה מתחת להר, ויהושע היה בקשר בין ההר לקרקע. נוגע בהר. זה נקרא מתחתית תחתית ההר, והם היו יותר רחוקים. הם היו יותר רחוקים, הרי הם התרחקו קצת, משה צריך לקרב אותם. יש פער, מרחק של מקום, בין המקום שעמדו ישראל לבין המקום שעמד יהושע. עכשיו,
זה כן, השאלה איפה
יהושע עמד. כרגע טכנית זה אני לא יודע להגיד לך, אבל הוא לא היה עם ישראל.
יש מדרש שאומר שהוא עמד באמצע.
כן, לא באמצע, אבל יותר, הוא עלה בהר.
עלה בהר?
כן, חלק מההר, כן. עכשיו, נמשיך אפילו מתוך נקודת הנחה שעומד בתחתית ההר ועם ישראל יותר רחוקים ממנו, בנעשה ונשמע שלהם הוא לא שותף, וביגל הוא לא שותף, הוא לא איתם בכלל. אוקיי? עכשיו, היות והוא לא איתם בכלל, אחרי חטא העגל, כתוב שעם ישראל פורקים את הדיים אשר כאילו בער חורב. נכון? ולמעשה שני הכתרים שנעשה ונשמע, נלקחים מהם. אתם איתי? שני הכתרים נלקחים מהם. זה מה שנאמר מפורש בפסוק. עכשיו שימו לב. יהושע בן נון לא נמצא בשלב הזה של חטא העגל, אבל כשאמרו נעשה ונשמע, יהושע אומר או לא אומר נעשה ונשמע? לכאורה אומר, במקום שהוא עומד, נעשה ונשמע. כאילו מצאנו שום מקום אחר שמישהו לא אומר נעשה ונשמע. כלומר, כולם אמרו נעשה ונשמע. אבל כשחטאו בעגל, הוא בכלל לא שם, לכולם זה נלקח, ולמי נשאר שני הכתרים? לישוע בינו. כלומר, יהושע בן נון נשאר עם שני הכתרים שנעשה ונשמע. עכשיו בואו נמשיך. רגע, יפה. עכשיו, לכן נאמר אצל יהושע, והוא נער לא ימיש מתוך האוהל, אומר הארי הקדוש, שהאוהל לשון בהילון נרו על הירושי. אין הכוונה בפסוק הזה לאוהל הידוע של המשכן ושל משה, אלא הנר, נפש ורוח, נשארו אצל יהושע כמו לפני החטא. זאת אומרת שזה במדרגה של מי? נו, של אדם הראשון. כי כשאמרו נעשה ונשמע, פסקה מהם תומת הנחש. זהו. אז אצלו חזר המציאות הרוחנית, הפנימית, למצב של אדם הראשון שלפני החטא. עכשיו בואו נראה, איך זה ממשיך. אבל, קשה לנו כמו שאמרת, הרי הקדוש כותב, שכל הכתרים שנלקחו מישראל נמסרו למי? למשה. כן, זה גמרא מפורשת, הארי מביא את זה בכתבה, ואומר, לכן אנחנו אומרים בשבת בתפילה, ישמח משה במתנת חלקו. שזה המתנה שהוא קיבל. כלומר, כל הכתרים שהיו של ישראל נלקחו. ולמי הם ניתנו? לעם ישראל, אליהם משה. ומשה, בגלל שמשה רבנו, מנהיגם של ישראל, ואוהב אותם אהבה גדולה ומסר נפשו עליהם כל הזמן, בשבת הוא מחזיר לכל אחד ואחד מישראל לאותה שבת את שני הכתרים שנעשה ונשמע. עד כאן ברור המהלך? זאת אומרת שבשבת כל אחד ואחד זוכה מחדש לנעשה ונשמע שלו, כפי שהוא אמר בהר סיני. תשאלו אותי למה אנשים מרגישים, חלק מרגישים נעשה ונשמע יותר גדול, חלק אומרים נעשה ונשמע פחות, כנראה בהר סיני הם צעקו פחות חזק, אני לא יודע. כן, זה משתנה מהאדם לאדם.
זה משתנה גם באדם.
נכון. אבל, כנראה, כי הכל בא מהשורש הזה, של אותו מעמד. יכול להיות ששם, היו... אז לא, מי שלא מרגיש זה אומר, לא שאין לו, לא, יש לו, אבל הוא לא יודע להרגיש את זה.
זה משהו אחר.
נכון, נכון, בסדר, אנחנו לא חולקים. אבל יש שינויים גם. למה אתה לא מרגיש? מה קרה? אתה אמור להרגיש. יפה, זאת אומרת שיש איזו בעיה מסוימת שהיא לא מתחילה מעכשיו. כי אנחנו בעולם של תיקון. מה שאני לא מרגיש, סימן שמשהו לא בסדר. ואין שום דבר שלא בסדר מעכשיו. כי כמו שאנחנו בעולם התיקון, אנחנו עולם שנוצר אחר שבירה. ואחר שבירה זה אומר שאנחנו חוזרים ומתקנים, חוזרים ומתקנים. כלומר, זה משהו ישן נושן.
זה יכול להיות גם עכשיו, אתה אומר שלא תיקנתי עכשיו.
זה לא מדויק. משום שלפחות... יש תפיסה בתורת הנסתר שיהוה הקדוש ברוך הוא חפץ להיטיב לבריאותיו. כשאדם עולה לעולם האמת בגלגול הזה, הוא חוזר לכאן בגלגול הבא רק עם משהו קלקל, לא עם משהו כבר תיקן, כי אחרת העולם לא ייגמר הגלגולים. החלק הטוב שהוא תיקן כבר נשאר למעלה, הוא לא מקלקל. מה שיש לו זה רק מה שהוא סוחב כל הזמן. כלומר, אם הוא מרחיב את מה שהוא עשה, זה עדיין אותו קלקול, אבל הוא מפרצה ישנה. כן? כי אחרת זה לא ייגמר לעולם, ועולם הגלגולים צריך להתקיים, להסתיים. לכן, חלק מהרעיון של הגלגולים, שמה שכבר אדם תיקן, הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, אז הוא משאיר את זה כבר שם, אין לו תיקון. ככה ניסו להסביר, ראיתי, אני חושב שזה אפילו החפץ חיים אמר את זה, שאלו אותו על אותם ילדים שנולדים לא עלינו נכים. אז אמר, אל תצטערו בשבילם, כי זה טובתם. כי האיבר הזה, הם לא יכולים בלעדיו, אבל טוב שלא מתפקד. היה פעם סיפור, אני לא זוכר מי זה היה, אצל אחד האדמו"רים, הרב בועז, אולי תזכור, שהביאו לו ילד אילם. והרבה פעמים ביקשו ממנו שיתפלל עליו, כי ידעו שהוא מצליח ברפואות. והוא סירב וסירב וסירב כל הזמן. ואפילו לחצים על הקרובים, לאט 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 עד שזה באמת הגיע למצב של לחץ בלתי מתפשר. ואז הוא אמר להם, תראו, אני ארפא אותו לדקות מספר. אחר כך תגידו לי אם להשאיר אותו מדבר או לא. אז אמרו בסדר. אז הביאו את ההורים עם הילד, ואז הוא עשה מה שעשה, הוא אמר מה שאמר, הוא אמר לו, תגיד לי, שאתה תהיה גדול, מה אתה תהיה? אמר, אני אהיה מויסר ואני אשלח יהודים להריגה לגויים. אמרו לו, שישתוק! זהו, נהיה אילם בחדרה. כלומר, יש דברים שאנחנו לא מבינים אותם. אז, אבל תמיד אנחנו סוחבים את מה שלא תיקן. נחזור לענייננו. כלומר, הבנו שבשבת, לפי פירוש האריזל, משה רבנו נוטל את כל האורות והדעים שפרקו בהר סיני, ובשבת, בגלל שהוא טוב עין, והוא אוהב את עמו ישראל, הוא מחזיר להם. לכן זה מה שכתוב בפסוק, כך אומר האבא של האדמו"ר, זכר צדיקים לברכה, ומשה ייקח את האוהל, מה הכוונה? שהוא לקח את הנר, בעילו נרו, את הנפש והרוח. ולכן אנחנו מוצאים בפרשת ויקל, נאמר ויקל משה את כל עדת בני ישראל. לא את כל מי שנמצא במדבר, לא את הערב רב, אלא את כל עדת בני ישראל, והמילה עדת מלשון עדיים. כך זה מוסבר. הוא לוקח מכולם, הוא מצווה אותם על מה? על מצוות השבת. בפרשת ויקל יש ציווי השבת. לכן הציווי שם הוא כדי להסביר להם שבשבת הכל חוזר אליהם. זאת אומרת שבשבת כל אדם ואדם מישראל יכול לבוא כדוגמת אדם הראשון לפני החטא, כי הוא מקבל את העדיים. הוא מקבל את המגינים כנגד טומאת הנחש. לכן אנחנו אומרים את זה ולא תמיד שמים לב, אבל כשאומרים כגב למי שאומר, מי שלא זה מופיע בזוהר הקדוש, אומרים וכל דינים מתאברין מיניה, ואין שום טענה אחרה, אין שום מקום בשבת לשום דינים ושום סתרה אחרה. למה? הרי זה טומאת הנחש, כי אין להם מקום. העדיים חוזרים לאחור, המצב של נעשה ונשמע חוזרים לאחור. עכשיו נתחיל להבין, כשהאורות הללו חוזרים של נעשה ונשמע, אנחנו יודעים שנעשה ונשמע זה בחינה של נעשה זה תורה אחת, ונשמע זה התורה שנשמע, התורה שבעל פה. כלומר חיבור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. על ידי תורה שבעל פה אנחנו זוכים להיות כהנים וגוי קדוש, כמו שהנביא אומר, כי שבטי כהן ישמרו מה? דעת. לא חוכמה, לא בינה, דעת. מה זה ידיעה? ידיעה משמעותה בלשון חז"ל מה? חיבור. חיבור. לקחת שני דברים פרודים ולהפוך אותם לאחד. וידע אדם את חווה אשתו. תמיד משתמשים בפסוק הזה כי הוא הכי טוב שאפשר. הידיעה הזו זה אומר חיבור בין שני דברים, שני גופים נפרדים, שתי מציאויות נפרדות, וידע זה חיבור. כאשר אנחנו לוקחים את שני העדיים הללו של נעשה ונשמע ומחברים אותם בשבת, ואנחנו מבינים שיש חיבור אחד בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא בשבת, ממילא מובן מדוע אין שליטה לשום דבר אחר. איך אומר הבעל שם טוב? כתוב בפסוק בו אל התיבה. מה זה בו? בו זה הפוך מן הסדר. צריך להיות א' אחר כך ב'. כלומר, אם אנחנו משנים את הסדר בכל מילה, ותדעו זה כלל, כל מקום שסדר האותיות משתנה, סימן שההנהגה שם מהי? ביושר או בהפוך? בהפוך. ההנהגה היא שונה מהיושר. ההנהגה שונה מההנהגה הרגילה. או לטוב, או לעוד יותר טוב. אבל היא לא באופן הרגיל. לכן בואו שימו לב, כאשר, אומר רבי חיים יעקב, כאשר נאמר דווקא בפסוק ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, על ידי איך זה? על ידי אותה ברכה של פנחס של בשלום, שזה אותיות גימטריה חשמל, והחשמל, המושג חשמל ידוע בחסידות ובפנימיות, זה שני מילים. חש, לשון תחושה, ומל, דיבור. חש ומל. מל בלשון מילה, חש בלשון תחושה. כי עבודת הכהנים מבחינת חש, שהם אוכלים הרי מהקורבנות, וזה עובר דרך הוושת. איך? מישהו רואה את המעבר של המזון בוושת? לא. אנחנו מחצים לפה, מאז לא רואים. הכל חשאי, הכל שקט, הכל מסתתר. עבודת הלוויים בקנה, שזה המקביל לוושת, אבל הקנה איפה, איך הוא נשמע? בקול. כי זה שירה וזמרה. אנחנו רואים שיש לנו שני פעולות. חש ומל. שזה שלום.
פעם זה חש? פעם זה חש?
לא. אומנם זה אחד מהדברים של החושים, אבל הוא פנימי. הפעולה היא פנימית.
חשיות או חש להרגיש?
חש. מלשון תחושה. לא לטעום. כן, חש. וגם, רגע. רבותיי, אני יודע. חש, זה גם הפעולה החשאית, וגם פעולת התחושה. אבל בטעם שאתה טועם, זה רק חוש שאתה חש את הטעם. כן? אתה לא עושה שום פעולה. זה נעשה מעצמו. הפעולה של הבליעה בוושת היא פעולה שאתה עושה. אתה פועל, אתה בולע. זה נעשה בחשאי. בסדר? יש פה שני הצדדים. תכף נבין למה זה גם חש וגם חשאי. לזה מרמזים אנו, עם ישראל, בערב שבת. כשאנחנו נמצאים בערב שבת בבית הכנסת, או כאלה שנוהגים לעשות את זה בחוץ בשדה, או כמנהג עדות המזרח ליד הבית הכנסת בחוץ, אנחנו מפנים את פנינו לכיוון מערב, כדי לקבל פני שבת נקבלה. כן, ובואי בשלום, נכון? בשלום עטרת בעלה. בשלום אותיות חשמל. עכשיו שימו לב, צד מערב זה משה רבנו בן עמרם. כלומר, בקבלה זה שבת, כשאנחנו מפנים פנינו לצד מערב, רבותיי, אל תזדרזו להגיד מהר, בואי קלה, שבת וקלה, להסתובב, להמשיך. כי באותו הרגע שאנחנו מכוונים פנינו אל משה רבנו בן עמרם, מגלה לנו פה סוד גדול רבי חיים יעקב, באותו רגע הכתרים שלקחו לנו בהר סיני חוזרים עלינו. זה הרגע שבו משה רבנו מחזיר לנו את הכתרים לשבת. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, או כבר לא כל כך צריכים להבין, כי זה מתחיל להיות ברור מדוע אנחנו אומרים בואי חלה ומכוונים את הראש לצד ימין, ובואי חלה ומכוונים לצד שמאל. אבל הבואי חלה השלישי, מה כתוב? להגיד אותו איך? בלחש. אומרים בואי קלה וקול, בואי קלה וקול, זה שני העדיים, זה הקנה, זה הקול, זה הדיבור. אבל בואי חלה השלישי, את מי אנחנו מקבלים עכשיו? את השכינה, את השבת. וזה צריך להיות בשקט. אני רוצה שתדעו, זה קשור ולא קשור. היום פשוט הייתי בשיעור של הבן של האדמו"ר בירושלים, וככה יש לי עוד ככה כמה דברים ששמענו בשיעור ואני עדיין מאחר בהם. אתם יודעים שאם אנחנו נעיין באמת בתורת הבעל שם טוב ותלמידיו הראשונים, המגיד רבי פנחס מקוריץ, תולדות יעקב יוסף עד נכדו רבי ברוך ורבי נחמן אפילו, התפילה שהם התפללו הייתה שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים, ממה שאנחנו רגילים לראות בחסידות היום לחלוטין. הבעל שם טוב לא כתב שום דבר, תלמידיו כתבו. לא כתב שום דבר, תלמידיו כתבו. ולכן ככה שמעתי היום מבן של האדמו"ר אליעזר צבי, שהוא בקי מאוד בנושא הזה, והוא אמר שכל התרגומים שיש לנו היום בידינו מהבעל שם טוב הם משובשים, בגלל שתרגמו אותם לעברית מתוך איזה יידיש וכל מיני שפות אחרות שכתבו התלמידים, והיות בשפת הקודש לא הייתה שגורה על פי המלא רק בתפילה, אז נוצרו שיבושים. מי שמעיין בכתבה ועיקר כתביו של הבעל שם טוב, עיקר תורתו, תורף תורתו, זה מה שהיום מוגדר בכתר שם טוב על התורה, הבעל שם טוב על התורה, זה עיקר תורתו. ולא מוצאים בשום מקום בכתבה ולא בכתבי תלמידיו המגיד ולא רבי פנחס מקוריץ ולא רבי ברוך, מושגים שאנחנו רגילים לראות אותם היום בפשטות. הבעל שם טוב מעולם לא עשה טיש, מעולם. הבעל שם טוב מעולם מעולם לא חילק שיריים, אף פעם לא. הבעל שם טוב כל תפילותיו היו בלחש גמור, רק שפתיו נאות וקולו לא נשמע כל השנה, כל הזמן. יש עוד כמה דברים שלא היו נהוגים בכלל 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 אצל הבשט ולא אצל תלמידיו הקרובים, ממש דור הראשון, ולא אצל נכדיו. רבי נתן כותב שלמה בברסלב נהוג לעשות רעש ולצעוק בקול, כי הוא מסביר שלאלה שהיו לפניהם היה להם מוחין, יכלו לשתוק ולהגיע לדבקות מוחלטת. את רבי פנחס מקוריץ היה אפשר לטלטל בתפילה, לזרוק אותו, לבעוט בו, למעוך אותו, הוא בכלל לא היה מרגיש, תעשו מה שאתם רוצים, הוא לא פה. דבקות כזו, גודל רב נתן, אין לנו. אז אנחנו צריכים ליצור כדי להגיע לכלים, שיהיה לנו כלים. צריכים להתנועע כדי שיהיה כלים. כלומר, חל שינוי בתפיסה, בשיטה, למייס. הרי הקדוש כתוב מפורש, שלא היה מוציא הגה מפיו בתפילה, אלא בלחש. כל השנה למעט שבתות, שהיה קצת מגביע את כולו. זה כתוב מפורש במוערכו. מה העניין? אנחנו עכשיו יכולים אולי להבין אפס קצהו. יש חש ויש מל. יש עבודה שהיא צריכה להיות חשאית, היא צריכה להיות שקטה מאוד, ויש עבודה שהיא צריכה לעשות בקול. שתיהם, שני העבודות הללו יחד, הם חיבור של שני דברים שמהווים שלמות של בשלום. כמו שאומר רבי נחמן בספר המידות, מה זה שלום? שאדם צריך לעשות שלום במידותיו, ואז הוא שלם, אז יש שלום. לפני כן אין שלום, יש בתוכו כל הזמן מאבק. לא נרחיב את היריעה אולי בפעם אחרת, נחזור עכשיו ליהושע. אבל ביהושע, רבותיי, נשארו הכתרים שהיו בהר חורב. לכן הקדוש ברוך הוא, כשהוא אומר למשה, איך כתוב? הנה יהושע בן נון. יהושע הוא בן של נעשה ונשמע. לא פנחס, אלא יהושע הוא זה שנשארו לו שני הכתרים לעצב ונשמע. אתה מחפש אדם שיהיה מנהיג על העדה, שידע לבוא לפניהם ולצאת לפניהם, שהוא יוציא והוא יביא, כי יש גם מצב של צא מן הטבע. צריך לדעת איך לצאת מן הטבע, לא רק איך להיכנס אליה. אז אדם כזה, יש רק אחד, ישוע בן נון. אבל עליו נאמר, איש אשר רוח בו. למה יש רוח בו? אמרנו, איזה ניקוד יש? רביע, על האות שין של משה. מה זה רביע? זה ארבע אותיות. שלום. אצל יהושע יש את ארבע אותיות שלום, ושלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. לכן הנני נותן לו את בריתי שלום, למי? לפנחס. כי עד עכשיו אין לו את המשמעות הזו של שלום במובן של מעמד הר סיני. אבל ליהושע יש. ויהוה יהושע יש, אז ממילא הוא אשר האיש שיכול להניג את העדה. כי זה לא בא מצד מעשה שהוא עשה, ולכן הוא זכה לשלום הזה כמו פנחס, אלא יהושע בן נון לא חטא, וזה שונה. יש הבדל בין אדם שפועל פעולה לאחר חטא, ואף על פי שהוא לא היה שותף בחטא, אבל הוא היה שם. בעצם המחאה שאיננה היא הבעייתית, לעומת אדם שלא חוטא מעולם. האדם שלא חוטא מעולם, יש בו רוח, אותה רוח הראשונה שהייתה במעמד הר סיני. ולמה הדברים חשובים, הם חשובים לימינו? אנחנו נמצאים בשלושת השבועות, התחלנו אותם. אנחנו היום ביוטט כסלב, אור לחף, סליחה, חף תמוז. חושבני שאחד הדברים המרכזיים שחזל טובעים מאיתנו בימים האלה, זה העבודה הגדולה, הקשה, שיש בעם ישראל, מאז החורבן ודאי, וגם כנראה לפני החורבן, כי זאת אחת מהסיבות שחזל מסבירים את החורבן. המושג של שנאת חינם. שנאת חינם, שאל פעם, אני זוכר את האדמור שואל, איזה מין דבר זה? הרי, מה זה חינם? אם אני שונא זה לא על חינם. הוא הרגיז אותי, הוא הקניד אותי, הוא הצבן אותי, אני לא יודע מה. סתם אדם לא שונא מישהו סתם. עובר מישהו ברחוב, אני לא שונא אותו. אין לי ולא כלום. על מה זה נאמר? שנאת חינם. לכאורה זה על כלום. זאת אומרת ששנאה בין אדם לחברו יכול להיות בשום סיבה. זה לא כוונת חז"ל. שנאת חינם זה על דבר שאפשר היה לבטל אותו כהרף עין, והוא בא על דבר חינם. כלומר, זה בא מצד הפגיעה והגאווה של הנפגע, של השונא, חוץ מאותו אדם שמוגדר בהלכה שהוא עובר ומטרים בו והוא עושה בכוונה. טוב, יש אנשים, אבל כמה כאלה יש? אם נבדוק בעצמנו בימים הללו את השונאים שלנו, שמוגדרים אצלנו כאנשים שאנחנו שונאים, ונבדוק אותם באמת, אנחנו נבין עכשיו את ההמשך. על שנאת חינם חרב הבית, אבל על אהבת חינם הוא ייבנה. על אותה משוואה, היה אומר האדמו, אהבת חינם זה באמת על כלום. כי מי שאוהב בגלל משהו, אז המשנה אומרת מפורש, בטל דבר, בטלה אהבה. כמו שאסור לסנוא על כלום, אסור לאהוב על משהו. כי אין לזה שום ממשות. בימים האלה אדם, אנחנו צריכים לדעת שהכוח לאהוב אהבת חינם בלא סיבה, ללא שום עניין, אלא פשוט בגלל שאתה ואני בניו של המקום. אתה ואני, אנחנו כולנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואם אני אביט במראה אני אראה את נגעי הנפש שלי. ואני לא מסתכל על נגעי הנפש שלך, תסתכל אתה במראה שלך. אבל אני אוהב אותך כי כולנו בניו של הקדוש ברוך הוא. כאשר אנחנו נבין את זה, יש שורש אחד לזה. ערב שבת ושבת. בערב שבת, כאשר אנחנו מקבלים את מה שלא מגיע לנו. זה נלקח מאיתנו כי חטאנו בעגל. אנחנו מבני בניהם של עשרת של 12 השבטים. אנחנו צאצאים של דור המדבר. וכל זמן שלא ייבנה הבית והמשיח יתגלה ויגאל את ישראל, עדיין הסיפור של חטא זה חטא מרגלים והחטאים של העגל, כי ביום פוקדי ופקדתי עליכם, עדיין ממשיך. ובוודאי הקדוש ברוך הוא על כל אהבה קטנה שאנחנו נתקן יוריד מאיתנו את הדבר הזה. תדעו לכם, על פי הבעל שם טוב כפשוטו, שאדם אומר את המילה גאולה, הוא משפיע על הגאולה. כי המילה היא האותיות, הם הכלי, ואני משפיע אל תוך הכלי ופועל בו פעולה ממש. לא בדמיון, ממש. מסופר שבא באמת, הבעל שם טוב ראה את רבי פנחס מקורי שהיה מכוון בכוונות הארי. ואמר לו, תעשה לי טובה, תפסיק. אל תכוון בכוונות הארי. תתפלל פשוט, כמו שלמדת אצלי. יש מחשבה שמי שלא מבין מה הוא אומר, הוא לא פועל. אצל הבעל שם טוב, וזה מה שאנחנו צריכים להכניס היטב היטב בראש, כי לא כל מוח יכול לכוון ולא כל מוח יכול להבין. הבעל שם טוב מלמד אותנו דבר גדול, ובפרט בימים הללו. תגיד אהבת חינם כל הזמן אצלך במחשבה ובדיבור. אתם יודעים, רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, היה מתפלל, אתם לא יודעים מי התפלל איתו פעם, אבל מי שהתפלל איתו שם לב שהוא מתפלל באופן הבא. אני אקח דוגמה של תפילה. השיבנו השם אליך, היה מפסיק, ממשיך. רפאנו השם ונרפא, מפסיק. הושיענו ונבשע, כפשוטו הוא היה מכוון למה שהוא אומר. קודם כל שיטת הבעל שם טוב היא, אתה אומר מילה, לפני שאתה אומר אותה תחשוב. תחשוב רגע, אחר כך תמשיך. כשאנחנו בימים הללו נדבר אהבת חינם, נגיד את המילים לאוזניים שלנו, מצווה עליי לאהוב כל יהודי. בתפילה בבוקר יש כאלה סידורים שכבר מופיע, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. להגיד את זה, לא לדלג על זה. ומי שאין לו את זה בסידור, שיקח עד ויכתוב את זה לפני שהוא מתחיל את הקורבנות, שיגיד את זה, שיבין ויגיד, רגע, אני מקבל עליי מצוות ואהבת לרעך כמוך. לחשוב מה הוא אמר. ועד במשך היום שקוראים לו הטקלים, שמביאים את האדם לקנאה לא אמיתית, לרוגז, זה הסימן שזה לא אמיתי. שיזכר במה שהוא אמר ויואב על עצם זה שהאדם הזה יהודי, על עצם זה שהקדוש ברוך הוא בחר בו. זה לא אתה ולא אני, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא בחר בו. הוא יהודי, לאמא יהודיה. זה התיקון הגדול של שלושת השבועות הללו. אדם כזה בוודאי ובוודאי, כשתצא ממנו השבת, מובטח לו שלחלוכית ששני העדיים הללו יישארו אצלו. כי קודש הבריחו, התורה וישראל אחד הם. ומי שאוהב את בניו של המקום, הקדוש ברוך הוא אוהבו. שיהיה לנו שבת שלום, מבורכת בשלמות העשייה, שלמות המחשבה, והעיקר לא לפחד כלל. לא לפחד, אם זה לא הולך בפעם הראשונה, אז ילך בפעם השנייה והשלישית, אבל כשנגיע לתשע באב, עזרת השם, נוכל לחוג חנוכת הבית בירושלים, ואם לא, נוכל באמת לכאוב את החורבן מתוך אהבה גדולה לעם ישראל, ומיד אחרי הצום, אם לא ייבנה המקדש, נתבשר על בניינו. שבת שלום.